הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, עסק שלנו, הבית לעסקים קטנים, בהגשת גיל טופז והגר פרץ דיין. שלום אגר.
שלום גיל.
טוב, אז עוד פודקאסט בסדרה, פעם על רגולציה. נושא, יש אומרים שהוא משמים, יש אומרים שהוא מרתק, ננסה ככה לקחת אותו מזווית אולי מעניינת יותר. אנחנו בעצם מדברים על הדבר הזה, כי אנחנו עושים פודקאסט על עסקים. עסקים קטנים בעיקר, קטנים ובינוניים. והרגולציה היא כמובן משפיעה עליהם. כשאנחנו דיברנו בפרק המבוא, על ההבדלים בין עסקים קטנים לגדולים, אז דיברנו על זה שהעסק הגדול יש לו הרבה מאוד יתרונות, כסף, תקציב, טכנולוגיה, אנשים שמטפלים בכל התחומים, אם זה מנהל הכספים שלו, ואם זה מנהל השיווק שלו, והטכנולוגיה והאסטרטגיה וכו'. והעסק הקטן הוא one man show. והיתרון של העסק הקטן הוא בדיוק במקום של הגמישות והזריזות, היכולת לשנות כיוונים מהר. והרגולציה פוגשת את העסקים בדיוק במקום המקביל, בדיוק במקום שנותן להם קונטרה על היכולת לפעול מהר. ולכן יש לה הרבה מקום כאן בפודקאסט שלנו. בתור מישהי שחקרה את הנושא לעומק וגם עבדת במדען הראשי, נכון?
נכון, נכון. עבדתי במדען הראשי, משרד הכלכלה. אגב, כבר שם התחלנו להתעסק ברגולציה.
אגב, סיפרת לי על הרעיון עבודה שלך שם במדען הראשי.
אז אני פונה מכאן לרן קיביטי, הוא כבר לא המנהל של הרשות לעסקים קטנים, נדמה לי שהוא פרש לא מזמן. אבל באמת סיפרתי לך שסיימתי את תואר בהצטיינות, וכלכלנית מצטיינת הגעתי לרעיון אצל רן קיביטי, ושאלתי שאלות מקרו, ואמרתי לו, לא יודעת. ואז עוד פעם, הוא שאל אותי ואמרתי, לא יודעת. ובסוף הרעיון הוא אמר לי שהתקבלתי. אז אני יודעת שזו שיטה. אבל באמת גם אתה וגם אני, אתה בטח כמנכ"ל של בנק, עסקת הרבה ברגולציה, ואנחנו, אני מרשה לעצמי לדבר גם בשמך, יודעים, מבינים שרגולציה זה דבר חשוב. אגב, רגולציה, יש לומר, מילה בלועזית, בעברית יש לומר הסדרה. עכשיו, רגולטור לא קם בבוקר ובא לו להנחית עלינו איזושהי רגולציה. הוא מבין שזה דבר חשוב, שיש מטרות שראויות לקדם אותם, כמו בטיחות בדרכים, כמו תרופות, כמו כל מה שקשור לסביבה, לאיכות הסביבה. אז חשוב שיש רגולציה. אבל במדינת ישראל יש, אתה זוכר כמה רגולטורים יש?
אני יודע שיש הרבה מאוד.
הרבה מאוד, יש 200 רגולטורים. לגמרי, יש את הרשות להגנת הצרכן, רשות ההגבלים, יש את אפילו הממונה על מידות ומשקולות, שאתה פחות הופתעת מזה, אבל אני מאוד הופתעתי, וכעסקים קטנים, זה מאוד 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 יקר לנו, ובשונה מעסק גדול, זה עולה לנו בשיעור יחסי, הרבה יותר, וזה מקשה לנו להתחרות.
את יודעת, את אומרת שרגולטור לא קם בבוקר ובא לו להפיל עלינו דברים, אז אני אגיד שכשלוקחים מישהו לעבודה, הוא מתחיל לעבוד, אז העובדים מתחלקים לכמה סוגים, אבל יש את הסוג הזה שבאמת הוא מאוד מחויב, והוא ראש גדול, והוא רוצה לבוא ולעשות שינוי ולממש את התפקיד שאליו הוא הגיע. עכשיו, כשאתה מקים גוף רגולטורי ושם שם כמה עשרות אנשים ומגיעים לעבודה, אז אף אחד מהם לא יקום בבוקר ויגיד, טוב, הגענו בדיוק למקום שאנחנו רוצים להיות, ומעכשיו אף אחד לא עושה יותר רגולציה בישראל. לא, הוא יבוא, הוא ימשיך, כי זה מה שהוא עושה. זה הארגון, הארגון הוא חי. ולכן אנחנו מוצאים את עצמנו במצב שבו בגלל שאין מגבלה על הרגולציה, בשנים האחרונות התחילו קצת לדבר על זה, שצריכים לשים מגבלה, אבל בגלל שאין מגבלה לרגולציה, אנחנו מוצאים את עצמנו פה בישראל בעודף רגולציה אדיר. לא רק זה, הרגולטור גם מגיע עם אג'נדה מסוימת, וכולנו יודעים שכשאנחנו נכנסים לאיזשהו מקום, אנחנו מיד חווים את ה-DNA של הארגון. אז אם אני יכול ככה לספר בלי שמות על מפגש שהיה לי עם אחד מהרגולטורים בבנק ישראל, כמנכ״ל בנק ירושלים, אני ככה באתי בטענות קשות על העובדה שאין דיפרנציאציה בין הרגולציה על הבנקים הגדולים לרגולציה על הבנקים הקטנים. אני פחות מ-10% מהבנקים הגדולים, בסך הכל במשק אני בין 1% ל-3%.
זהו, פרגנת לעצמך עם 10%.
לא, מבנק בודד התכוונתי.
אוקיי. כן,
ביחס למשק, אני בין 1% ל-5%, אולי 8% בסגמנטים מסוימים, אבל מבחינת הרגולציה אני צריך לעשות את אותו דבר. כלומר, אני, כשהגעתי לבנק ירושלים, הוא הרוויח 40 מיליון שקל, כשעזבתי הוא הרוויח 140 מיליון, אבל גם עם כל הקפיצה הזאת, זה בטח לא משתווה לה הרבה מיליארדים שמרוויחים הבנקים, ואני אמור לעמוד באותה רגולציה, וקבעתי פגישה עם הרגולטור. ואני מגיע, והוא בנפש חפצה אומר, אנחנו מאוד רוצים ללכת לקראתך, איזה הקלות אתה רוצה? ואני באתי ככה ארוך עם איזה 8 נקודות, ואני מתאר את הנקודה הראשונה, הוא אומר לי, לא, בעצם את זה אנחנו לא יכולים לתת לך, מהנקודה הבאה, ואני עובר לנקודה הבאה, והוא אומר לי, גם את זה אנחנו לא יכולים, ובשלישית הוא פוסל אותה גם כן, וכך אנחנו עוברים את כל 8 נקודות, ואת כולנו פוסל, ואז בסוף הוא אומר, אבל חשוב לנו שתדע, אנחנו מאוד רוצים לשמוע אותך, אם יש לך עוד רעיונות, נשמח לשמוע.
לגמרי.
אז זה ככה סיפור על רגולטור וכמה קשה ומורכב. ואגב, עוד מעט יהיה לנו שיחה עם דרור שטרום, נוכל לשאול אותו גם כאן, כמי שעשה הרבה מאוד דברים בעולם הזה, גם ועדות וגם תפקידים אחרים במשק, בהקשר הזה, לשמוע את הזווית שלו.
כן. אגב, שטרום והוועדות שהוא והרפורמות, כשאני בוחנת דברים, אני ניגשת, משתדלת לגשת לשורה התחתונה, וכשאנחנו מסתכלים על רגולציה ספציפית של עסקים קטנים, אנחנו מבינים שישראל ממוקמת במקום ה-35 מתוך 190 מדינות. כאילו נשמע עוד סביר.
נשמע בסדר.
נשמע בסדר, נכון. אבל אז מסתכלים על הסביבה שאליה אנחנו רוצים להשוות את עצמנו, שגם התוכנית הקודמת דיברנו על זה, זה ה-OECD, ושם אנחנו מוקמים...
קבוצת הארצות המערביות.
נכון, אתה תמיד מקפיד להסביר את זה. ושם ישראל ממוקמת במקום ה-21 מתוך 34, לא מקום טוב. אגב, כן, כמו שאמרת, מתחילים לעשות תהליכים, גם אנחנו רואים שבקלות פתיחת העסק אנחנו במקום 11, יחסית סביר, אבל בשורה התחתונה, מקום לא טוב, קשה לעשות עסקים בישראל. אגב, אני לא ראיתי את הדבר הזה שאני אומרת להגיד פותח כותרות, ומעניין למה, אבל אנחנו במקום ה-32, מתוך 34 ב-OECD, בקלות ייצוא ויבוא סחורות. זאת אומרת, אצלנו עסקים קטנים שרוצים לייצא או לייבא,
או עסקים בכלל.
או עסקים בכלל, זה ממש, זה צלם בהיכל, זה ממש, זה פשוט קשה, ואגב זה מתורגם אחר כך ליוקר המחיה, ולנו כצרכנים, וקשה לעשות פה עסקים בישראל, ואנחנו רואים את זה במדד הזה.
כן, נכון, אנחנו תמיד יכולים לשאול את עצמנו, על מכון התקנים, שאת הבאת גם כן מספרים פנטסטיים, נכון?
זה בכלל, זה תופעת טבע, מכון התקנים, נכון.
כן.
נכון. אתה זוכר כמה עובדים יש שם?
אמרתי בדיוק לפני שנכנסנו, שהיה 1,000 ואחר זה 800.
זה 800, וזה מטורף. כשאתה משווה את זה, לא יודעת מה, למדינה כמו צרפת, שהיא בגדול פי 10 מכלכלת מדינת ישראל, שם פלוס מינוס יש גם 1,000 עובדים. כשאתה משווה את זה לגרמניה, בגרמניה כל כולה יש 400 עובדים, מכון התקנים, ואצלנו פי 2. זה מן הסתם משפיע על העסקים הקטנים.
כן, ואתה צריך לשאול את עצמך גם כאזרח, וגם כבעל עסק, ואולי גם כרגולטור או חבר כנסת או שר בממשלה. למה מה שטוב למאות מיליוני אירופאים לא טוב לכמה מיליוני ישראלים? למה צריך את מכון התקנים שלנו, שהוא יהיה פי 2 בגודל מגרמניה, כדי שיקבע מה שכל השוק האירופאי עובד לפעמים? יש לנו תקנים אירופאים, יש תקינה אירופאית, אנחנו צריכים פשוט להעתיק אותה, ואולי פה ושם לעשות אדפטציה מאוד מאוד ספציפית, שאני כרגע לא מסוגל לחשוב עליה, אבל נגיד שצריך. אז נכון. זה צריך להיות החריג. והיה עוד משפט שאת אמרת לי לפני שנכנסנו, ואני מנסה רגע להיזכר בהקשר, הוא נראה לי טוב. איך זה? Think small?
נכון, נכון. נכון, נכון. אגב, זה לקוח מתוך הרגולציה האירופאית. כבר ב-2018 הם חוקקו חוק חביב, שנקרא חוק עידוד העסקים הקטנים. והחוק הזה לצערנו, מדינת ישראל עבר בקריאה ראשונה בלבד, לא עבר ביתר הקריאות. וכיום, עשור אחרי שהוא עבר בקריאה הראשונה, נדמה לי זה היה ב-2011, עדיין אין חוק עידוד עסקים קטנים בישראל, וגם אין דיפרנציאציה. זאת אומרת, אם באנגליה, אפרופו חוקים ורגולציה, אז כשמונח חוק חדש, אז אוטומטית החוק הזה לא חל על עסקים קטנים. המחוקק או הרגולטור צריך להוכיח...
כל חוק שהוא, גם חוק תנועה נגיד?
שאלה טובה, לא יודעת. אבל מה שחשוב להבין זה שחובת ההוכחה על האם החוק הזה צריך להיות מוכל, גם על העסק הקטן, ואם כן, אז איך, היא חלה למחוקק. אצלנו בכלל הדין הישראלי ואתה עורך דין, בכלל הוא לא מתייחס, אין את הדיפרנציאציה הזאת של עסקים קטנים.
כן. הייתי רוצה גם שנגיד כמה מילים על רגולציה בתחום האשראי.
נכון,
כי
חשוב.
כי אנחנו מדברים על עסקים, והאשראי הוא חמצן לעסק. פה בישראל יש 5 בנקים. אם אנחנו נסתכל על העולם, אז באנגליה יש 350, בגרמניה 1,500, ובארצות הברית כמעט 5,000. עכשיו, אנחנו מבינים שגם באופן יחסי לאוכלוסייה, עדיין אנחנו פחות מעשירית ממה שהיה צריך להיות. התפיסה של הרגולטור בישראל הוא שלא צריך יותר. אגב, לפני כ-60-70 שנה היו בישראל עשרות בנקים, והרגולטור ממש עבד בלהכחיד אותם, או להפוך את החיים שלהם לכאלה שבסופו של דבר הם נאלצו להתמזג או להיעלם. וכמו שאמרתי, עוד רגע נדבר עם שטרום, שהיה חבר בוועדה שהחליטה שצריכים לעודד פתיחה של בנקים, אבל עדיין יש לנו רק 5, ודיברנו גם בפודקאסט על האשראי, על הנושא של קרן בערבות מדינה.
נכון.
ואם אנחנו באים ומסתכלים על שוק האשראי, שאותו אנחנו רוצים לעודד ולהגדיל, אז יש כאן לדעתי משימה לאומית שהרגולטור צריך לקחת על עצמו, או המחוקק צריך לקחת על עצמו. היום הקרן בערבות מדינה נעשה בשימוש ב-98% על ידי הבנקים, ולא יודע החוץ בנקאים. כלומר, הרגולטור כבר נתן מכשיר מאוד 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 משמעותי, של הרבה מאוד מיליארדים שיכולים להגיע למשק, ובמקום לחבר את זה לגופים חוץ בנקאים, ולייצר כאן שוק אשראי חוץ בנקאי חי, בועד, גדול ורלוונטי, הוא לוקח ונותן את זה לבנקים. כלומר, הוא מחזק את השחקנים הענקיים, עם תיאבון הסיכון האפסי, ובוא נזכור שהבנקים הם חוסים תחת רגולטור שהוא המפקח על הבנקים. הדבר שהכי חשוב לו זה היציבות של הבנקים, ולא התחרותיות במשק. הוא עושה ככה קולות כאילו שהוא לוקח את זה לשם, אבל תכלס בחוק הוא חייב לעודד את ה... או לשמור על היציבות של הבנקים, ולכן תאבון הסיכון של הרגולטור, וכתוצאה מזה גם של המערכת הבנקאית שמפוקחת על ידו, הוא מאוד 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 נמוך. אם אנחנו רוצים לעודד כאן עסקים ותעשייה, ובכלל אקוסיסטם כזה שבו קל לקחת אשראי, וקל לקחת סיכונים, גם אם הבנקאי השמרן לא חושב שנכון לקחת את הסיכון הזה, צריך לחבר לחוץ בנקאים מקורות, לתת להם את השימוש בקרן בערבות מדינה, ופתאום יהיה לנו כאן שוק אשראי חוץ בנקאי של עשרות מיליארדים, שיודע לתת כאן קונטרה לבנקים, ולשמש אלטרנטיבה לעסקים. כי היום, כשעסק רוצה לקחת אשראי, יש לו 5 בנקים לפנות אליהם, הוא הלך 5 פעמים, קיבל לא, נגמר הסיפור. ואנחנו נכון. רוצים לייצר מצב שבו יהיו עשרות דברים כאלה.
נכון. אז... מה שאתה מתאר, אגב, זה ממש איזה חזון, שאני, אגב, לא יודעת כמה הוא יתממש בשנים הקרובות, כי זה סוג של מהפכה אמיתית, גם בתחום הרגולציה, גם בתחום האשראי.
תראה, אנחנו רואים את הרייטינג של הפודקאסט הזה. אין כמעט בן אדם בארץ שלא מאזין בו. אז אני מניח שגם השרים יעשו את זה.
נכון, אני כן רוצה, אבל אתה יודע, הרגולטורים שלנו חלקם איכותיים, אגב, אנחנו מדברים גם על הרגולטור של בנק ישראל, אנחנו מעריכים אותו, הוא עושה גם דברים טובים.
לא אמרתי שלא, חס וחלילה, אם זה ישתמע.
לא ישתמע. מה שאני רוצה להגיד זה שהרגולציה, שוב, עושה דברים טובים, פחות טובים, הרגולטור עושה, אבל כן קרו כמה דברים לא רעים בכלל בתחום העסקים הקטנים, כמו למשל חוק חובת המכרזים, שסוף סוף מישהו בממשלה הבין, שכדי שעסק קטן גם יוכל לגשת למכרז, אחד צריך לנקות ולהקל על אופן הגשת הבקשה להשתתף במכרז, וגם כשממשלה רוצה לקנות משהו, לבצע רכש, היא עושה את זה כנראה בכמויות מאוד גדולות, שהן גם גדולות על העסק הקטן. אז בחוק הזה, וזה רק אחת מדוגמאות, ככה הממשלה אמרה, אני יודעת לחלק את זה למספר קבלני משנה. זה, גם אנחנו יכולים להסתכל על חוק מוסר התשלומים, על כל התקנות שאתה דיברת עליהן ממש מעט בהתחלה, בחוק לרישוי עסקים והדיפרנציאציה שעשתה. זאת אומרת, נעשו במדינה גם דברים טובים, ואני מאוד מקווה שיש גם מקום לאופטימיות, שנטל הרגולציה, שכשאתה ואני נשב פה עוד 5 שנים, כבר לא נהיה במקום 21 מתוך 34, אלא אולי נגיע לאזור של אנגליה, מקום 8, 10 ככה.
כן.
רגולציה, הסדרה בעברית, היא מכלול הפעולות שמדינה עושה באמצעות מגוון רגולטורים כדי להסדיר מגוון רחב של תחומים. בישראל, לפי גורמים בלתי רשמיים, יש למעלה מ-200 רגולטורים. במדד קלות עשיית העסקים של הבנק העולמי, ישראל מדורגת במקום ה-35 מתוך 190. אם נשווה את ישראל למדינות ה-OECD, ארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי של המדינות המפותחות, ישראל נמצאת במדד קלות עשיית העסקים במקום ה-21 מתוך 34. במדד קלות פתיחת עסק, ישראל מקבלת ציון מעל הממוצע וממוקמת במקום ה-11. במדד עיצוב ויבוא סחורות, ישראל ממוקמת בתחתית ומתמקמת במקום ה-32 מתוך 34.
אז אנחנו ככה אומרים הרבה מאוד דברים על הרגולציה, על ריבוי הרגולציה, ריבוי הרגולטורים, על ההשפעה של כל הדבר הזה עלינו גם כאזרחים ובוודאי כעסקים. דיברנו על רגולציה בבנקאות ועל רפורמות שונות שנעשו שם, ונמצא איתנו ידידנו ואחד האנשים הבקיאים בעניין הזה בישראל, דרור שטרום, ש... עשה הרבה מאוד דברים בשטח הזה. אז שלום דרור, מה שלומך?
שלום רב, בסדר, כמו כולנו אני מקווה.
כיף לדבר איתך, לא דיברנו קצת זמן.
כן, עברו שנים והן עוברות מהר.
כן, אז דרור, אתה נמצא היה ככה הרבה מאוד זמן בשטח הזה. איך אתה רואה מהזווית שלך את הרגולציה בישראל, היום, ואולי כמה מילים על לאיזה כיוונים היא צריכה לקחת כדי שלנו כעסקים יהיה קל בהמשך.
אז קודם כל אני מקנה באופטימיות של מי שחושב שהולך להיות פה שינוי מהפכני, אבל בישראל, לפני שמדברים על רגולציה, חשוב לעמוד ולהבין מה התרבות הכלכלית שעומדת מאחורי הרגולציה הזאת, משום שרגולציה בדרך כלל יכולה להישאר ככלי ריק ובלי שימוש, אם היא לא מחוברת ממש לתרבות של עשייה, ואם אנחנו מדברים על עסקים קטנים, אז מספיק להזכיר כמה מדינות באירופה, ששם באמת התרבות היא של עסקים קטנים, ולעבוד עם עסקים קטנים, בעוד שבישראל במשך הרבה מאוד שנים, גם בתחום המכרוז של המדינה, וגם בתחומים אחרים, התרבות הייתה לעבוד עם הגדולים, זאת אומרת, לקחת גופים גדולים, עתירי הון, מנוסים, משהו מאוד מאוד הכביד על עסקים קטנים, שלפעמים נאלצו להתחנף ולחבור לגופים גדולים, רק כדי שירוויחו עליהם עמלה, כשמגישים אותם למכרז.
בעצם אתה אומר שיש מכרזים, שהנושא של מקצועיות לא בהכרח חייב נכון. להיות נר רגלנו. אם אני רוצה עכשיו להביא מכרז לצורך העניין להבאת סכום וכוסות שתייה למשרדים. אתה לא צריך שיהיה לך 28 שנות ניסיון בתחום הזה.
נכון, נכון. ובעצם אז, במקרים האלה, ובעוד הרבה מאוד, אולי מאות מכרזים מהסוג הזה, שם אנחנו נתקלים בתרבות שלא בהכרח מתחברת לעסקים קטנים ולמקצועיות שלהם ולוותק שלהם בנישה שבה הם פועלים, אלא יותר, תנו לי איזה גוף גדול, שאני אהיה בטוח שאני מתקשר עם איזה נס טכנולוגיות, או גוף מאוד גדול בתחום הקייטרינג, ואני יכול למצוא הרבה מאוד תחומים אחרים. ואחד האתגרים הוא איך משנים את התרבות הזאת של רק עם גדולים.
נכון. אגב, אז בהקשר הזה, אנחנו נשמח לשמוע דעתך מה נדרש כדי לצמצם את הנטל הרגולטורי של העסקים הקטנים בישראל, שאנחנו מבינים שמהווה נטל ושמתגלגל בסופו של דבר ליוקר המחיה. מה אפשר לעשות? מה צריך לעשות?
כן, אז באמת פה אנחנו פעלנו שנים, ובעצם ב-2021, לפני כמה שנים, הצלחנו להעביר את חוק עקרונות ההסדרה, שהוא בעצם נועד לבצע איזו מהפכה ברצון להקל את הנטל הרגולטורי, ובעצם הוא בא ואומר שלפני שמטילים כל רגולציה חדשה, צריך לחשוב על האם זה פוגע בתחרות, האם זה פוגע בעסקים קטנים, האם זה פוגע ביכולת שלהם לעבוד, ומשהו שהוא לא פחות חשוב, גם כשקובעים רגולציה כזאת, חייבים לעשות הבדלים בין גופים גדולים לגופים קטנים, כי לא רשת של תחנות תדלוק, כמו תחנת דלק של אדם בודד באיזשהו מקום, מבחינת הנטלים שדורשים, וגם זה היה חסר עד היום ולא נעשה. זאת אומרת, יש לנו בעצם חזיתות רבות שבהן יש ריבוי נטלים של משרדים שונים, שגם לא מדברים ביניהם, ולפעמים אפילו בתוך אותו משרד, פה אני חייב לספר אנקדוטה, אנחנו עשינו מחקר שדה שבו ראיינו 80 עסקים קטנים, והם אמרו לנו, עזבו רגע אחד שבאים מכמה משרדים שונים, לפעמים בתוך אותו משרד של רישוי עסקים או בריאות או איכות סביבה, בתוך אותו משרד שבאים שני פקחים בזה אחר זה בהפרשים של חודש או חודשיים, שם יש לכל אחד דעה משלו ואין אפילו עמדה משותפת לאותו משרד. זאת אומרת, יש לנו...
אין הסדרה של המסדיר.
נכון. בעיה קשה מאוד, משום שבעצם אחד הדברים שבעלי עסקים קטנים סובלים מהם, זה העובדה שאי אפשר לשגע אותם כל שני וחמישי, כי בסוף העסק מנוהל בדרך כלל בצורה די מרכזית על ידי אדם או שניים, ואם זה משפחה, אז הרכב אולי טיפה יותר גדול, אבל אין מטה של חברה, אין אגף כספים, אין אגף מערכות מידע, אלא הכל מרוכז בידיים די מעטות, וכשמשגעים אותם, אז בעצם לא מאפשרים להם לעבוד.
נכון. אגב, בהקשר הזה אתה רואה את חוק עידוד עסקים קטנים עובר מתישהו?
תראי, אני מקווה שכן, אני די סקפטי, כי החוק הזה וחוקים קודמים שהיו בגזרה הזאת, כמו למשל חוק הרשות לעסקים קטנים, תמיד איכשהו נחנקו באיבם ולא הצליחו לעשות את המעבר ולהפוך להיות חוקים. הבעיה העיקרית הייתה שבעצם אין למדינה אינטרס גדול ואין קבוצת לחץ מאוד חזקה, לא חרדים ולא עובדי רשות שדות התעופה ולא כאלה שדוחפים את החוקים האלה, ולכן תמיד היה קל או לוותר עליהם או לרקח אותם עד כדי כך שהם לא יורגשו בפועל.
עוד סיבה להכניס את החרדים לתחום של התעסוקה, הם התחילו ללחוץ פה. אבל דור, זה מרתק לדבר איתך. אולי מילה לסיום על הרפורמה שאתה הובלת בבנקאות?
כן, הרפורמה הזאת שעברה ב-2017 נועדה להגביר את התחרותיות של הבנקים על שני סקטורים מאוד ספציפיים. האחד זה משקי הבית, הצרכנים הקטנים שלא תמיד מודעים למה הם משלמים, והשני לעסקים קטנים, זאת אומרת שאותם אלה שמשלמים גם עמלות וגם ריביות מאוד גבוהות, בנטל מימוני כבד מאוד, ובעצם לא כל כך מתחרים עליהם, משום שבדרך כלל לעסקים קטנים יש מאפיינים מאוד מוגדרים של איפה הם פותחים את חשבון הבנק שלהם. הרפורמה הזאת בעצם פתחה את השערים לפני חברות כרטיסי האשראי, כדי שיתחרו על ליבם של צרכנים ועסקים קטנים, ובפני גופים נוספים. היום, כבר אחרי די הרבה שנים, אנחנו רואים תוצאות דווקא אצל המשקי בית, ששם באמת קמו בנקים חדשים, אחד כבר עובד, והשני בתהליכי רישוי מתקדמים, אני מקווה שב-2024 נראה אותו עובד, שבאמת מציעים תנאים הרבה יותר טובים לצרכנים. לצערי, דווקא בגזרה של עסקים קטנים, פחות אנחנו רואים פירות של תחרות, ופה בהחלט יש מקום, גיל, אם אנחנו נחשוב יחד על רפורמה נוספת, זה יהיה אך ורק בגזרה של העסקים הקטנים, כי שם אין באמת שיפור מהותי בתוצאות השדה.
כן, אגב, ואני כמובן מסכימים איתך, וזה נושא מרכזי בפודקאסט שאנחנו עושים. אז דרור, באמת תודה רבה לך על השיחה.
תודה רבה.
נעים לשוחח.
גם לי, ושיהיו בשורות טובות.
בשורות טובות.
אמן, אמן. אגב, גיל, על זה נאמר, אני כמובן מסכימה עם מה שדרור אמר, האומר א', יאמר גם ב', זאת אומרת, הא' היה עם משקי הבית, והב' צריך להיות עם העסקים הקטנים. יש המון מקום לשינוי בעסקים הקטנים, המון.
אז הגענו לסיומו של עוד פודקאסט. האמת שהיה, לי לפחות היה מעניין, אני מקווה שצלחנו לעשות אותו מספיק מובן וכליל לכולם. דיברנו על הרגולציה, על עודף הרגולציה, מה צריך לעשות. אז באמת, תודה רבה אגר על השיחה הנעימה הזאת.
תודה רבה גיל.
ותודה למאזינים, שלום.
עסק שלנו, הבית לעסקים קטנים, בהגשת גיל טופז והגר פרץ דיין. הפודקאסטים של 103 FM.